שלום וברכה, ירמי, ברוך הבא. ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים לכנס מכון מאיר. תשובה מאהבה, תודה, כן. הכנס ה-15, אני חושב. שנזכה בעזרת השם היום ללמוד וללמד, לשיר, לנגן, לפתוח את הלב בתשובה מאהבה. לכבודו של השם יתברך. אולי לפני שנתחיל נזכיר את היחס החשוב בין ראש השנה ליום הכיפורים. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק באמצע. סך הכל יש 10 ימים, 10 ימי תשובה, שבתוכם יש לנו יומיים ראש השנה, ושבת, וצום גדליה, ותשיעי ועשירי של יום הכיפורים. כלומר, 6 ימים מתוך 10, הקדוש ברוך הוא לוקח עליו. וארבעה ימים אנחנו צריכים לעבוד. אז החלוקה בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, שבעצם ראש השנה זה יום של עבודה מלמטה, המלאכה, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא מלמטה, ויום הכיפורים זה עיצומו של יום מכפר. הקדוש ברוך הוא מעביר עלינו גל ומתאר אותנו, אנחנו אפשר להגיד רק צריכים לא להפריע, כן, כמו תבילה, מה האדם עושה בתבילה? הוא לא עושה כלום. הוא רק יכנס למים ודואג שלא תהיה חציצה. אז זה עיצומו של יום מכפר, צריך תשובה זה כאילו תנאי הכרחי כזה כדי זה כמו החציצה שדיברנו עליה. אז לכן יום הכיפורים הוא בעצם בכלל איזה סוד אחר לגמרי, מין פעולה שאנחנו לא מבינים אותה איך היא פועלת, אבל היא פועלת, ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה שהוא יכפר לנו. אז זה מין הקדמה. אני רוצה שמה שנעשה היום, ברשותכם, אנחנו נלמד ביחד קטע, שאנחנו אומרים אותו עכשיו, יש פה איזה, אני שומע את עצמי, אם מי שמבין בזה, אז שיסדר את זה. אנחנו נלמד ביחד, בעזרת השם, קטע שכולנו אומרים אותו כל יום בסליחות. אנחנו נגיד אותו הרבה גם ביום הכיפורים, גם הספרדים, גם האשכנזים. הוא מופיע לקראת סוף הסליחות, אפילו לא צילמתי לכם את זה מרוב שאתם מכירים אותו בטוח. הוא מופיע לקראת סוף הסליחות, כדרכם של חלקים שהם בסוף, אז לפעמים די מריצים אותם, כזה ככה. הוא בנוי בצורה של רשימה, וגם כאן יש איזה בעיה, אפשר להגיד סוג מסוים של בעיה, כי דברים שבנויים בצורה של רשימה, זה נראה שכאילו הם חוזרים על עצמם. ובתוך הקטע הזה אני חושב שמסתתרת תורה גדולה מאוד, דיוק גדול מאוד, ואנחנו נלמד אותו ביחד. אני מדבר על הקטע, מי שענה ל... הוא יענה לנו. מכירים? יש רשימה שלמה, אומרים אותה בסליחות, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. מי שענה ליצחק בנו, הוא יעננו. מי שענה ליעקב, הוא יעננו. מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא יעננו. רשימה שלמה, מוזכרות כאן הרבה מאוד דמויות, כולן מהתנך, וזה מסתיים, מי שענה לכל הצדיקים, החסידים, התמימים, הישרים, הוא יעננו, וזה מסתיים ברחמנה, דעני לעניי עניינן, דעני לתבירי ליבה עניינן, וכו' וכו'. בסדר? הקטע מוכר? מישהו לא מכיר את הקטע הזה? נכון, הקטע הזה מוכר לכולם. יפה. עכשיו, אפשר להגיד ש... עכשיו, זה קטע חשוב מאוד. הקטעים שחוזרים על עצמם בסליחות, זה אומר שהם היסוד. כל הפיוטים, כל הפזמונים שאומרים כל יום, זה, כל יום יש לו את הפיוט שלו, אבל הקטעים שחוזרים על עצמם, זה הלב של הסליחות. אז אפשר להגיד שהפייטן, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תענה לנו, כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, אני רוצה לבקש ממישהו משהו. אני אומר, תקשיב, תעשה לי הנחה. אז אני אומר, הנה, תקשיב, תעשה לי הנחה כמו שעשית לרובן, לשימון, ללוי, לכולם עשית אותו דבר, תעשה גם לי, מה אכפת לך? אפשר להגיד שזה ככה. ואז בעצם הרשימה הזאת היא רשימה ארוכה, כדי כאילו לשכנע את הקדוש ברוך הוא שימחה לנו. אבל אני חושב שזאת רשימה אחרת. כמעט כמו בכל הפעמים שישנה רשימה, כל שורה מדברת על משהו אחר. היא מדברת על תפילה אחרת. בואו ננסה להבין מה כתוב. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. כלומר, כמו שאברהם אבינו התפלל תפילה מסוימת בהר המוריה, ככה הקדוש ברוך הוא, כשאני אתפלל את אותה תפילה, תענה לי כמו שענית לאברהם. זה ברור? ועכשיו המשימה המוטלת עלינו זה לעבור דמות דמות, ולנסות להבין מה היא התפללה. כי בחלק גדול מהדמויות לא כתוב בתורה מה הם התפללו. ואנחנו צריכים להסיק את זה מתוך ההקשר. מה היא התפללה, וממילא איך אני באותה סיטואציה, כשאני אתפלל, אני אבקש שהקדוש ברוך הוא יענה לי. ככה צריך ללמוד את הפיוט הזה. בסדר? עכשיו, חלק מהדברים הם פשוטים, כי הם כתובים בתורה בצורה מפורשת. חלק לא כתובים בכלל. ונצטרך ביחד להפעיל את הראש. כל דבר אנחנו גם צריכים להבין איפה הוא קרה בתנך, מה היה שם בדיוק. אז אני קודם כל מזמין אותנו בכלל ללימוד משותף, אלא אני אציג את השאלה, תגיבו מה אתם אומרים, וביחד ננסה בזמן שיש לנו לעבור על הפיוט הזה ולנסות להבין מה הייתה כל תפילה של אחת מהדמויות הרשומות כאן, על מה התפללה ואיך אני נמצא בדיוק באותו מקום, או יכול להימצא באותו מקום. אז הראשון זה מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענן. מה אברהם אבינו התפלל בהר המוריה? מה אתם אומרים? דברו. על מה? מה הוא התפלל על עקדת יצחק? שמה? שתתקבל הכפרה. נו? כן. כן. אז האמת אפשר, בשורה הזאת אפשר להכניס הרבה מאוד אפשרויות, מה אברהם התפלל. כמו שכבודו אמר, אדון זמירי, וכמו שעוד. אני חושב שהפייטן מתכוון כאן בצורה ספציפית למילים בהר המוריה. הבית של בהר המוריה זה, אפשר להגיד שזה בית הבתוך, כשאברהם אבינו היה בהר המוריה. אבל אז אנחנו לא בדיוק יודעים מה הוא התפלל. בהר המוריה יכול להתפלל הרבה תפילות, שהעקדה תצליח, שהעקדה אולי לא תהיה, שהקדוש ברוך הוא ירחם. אבל אם אנחנו מדברים על הבית כבית הבגלל, בשביל, כן? אז אברהם אבינו מתפלל בשביל הר המוריה. כלומר, התפילה של אברהם אבינו זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לו את הר המוריה. הרי הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו לדרך ולא אומר לו איפה. הוא אומר לו, לך לך לארץ המוריה, אני כבר יראה לך. ואברהם מתפלל בדרך, תגלה לי. רבי נחמן מברסלב קורא לזה התפילה על אור בהירות הדרך. אדם נמצא בדרך, לפעמים אנחנו נמצאים בחיים בדרך, ואנחנו נמצאים במקום לא ידוע. והתפילה, הקדוש ברוך הוא תראה לי את הדרך. מישהו כאן פעם, היה פעם עידן, אני מזכיר לכם לכולנו, עידן לפני הווייז. היה דבר כזה פעם. לפני הווייז, אנשים נוסעים לדרך, נוסעים לפני הווייז. אתה מסתכל נגיד במפה, קרה לי פעם בחיפה, בטח קרה לכולכם. עשיתי לזה מקום בחיפה, שם בצ'ק פוסט כל הזה, שם כבישים חדשים, הסתכלתי לפני כן במפה, איך מגיעים, איך צריך להגיע לזה, לא חתונות. שלב מסוים, לא יודע מה, לקחתי פנייה, הרגשתי שאני לא בדיוק בכיוון, אבל עדיין, אני ראה לי שאני מכיר, בסדר, אני אעשה פרסה, וזה, עוד 5 דקות של סיבוב, ואז אני מבין שאני, אין לי מושג איפה אני נמצא. כלום. קדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני לא יודע איפה אני. אתה מתחיל להתפעל, וצריך להגיע, חתונה, זמני וכל זה, אתה שואל את פלוני, אלמוני, כן, שני אנשים אומרים לך, כל אחד תלך לפה, לך שם. החוויה הזאת של ללכת לאיבוד, שאתה הולך באיזה מקום ואתה לא יודע לאן להגיע, היא חוויה חזקה מאוד. גם אפילו ברמה הפשוטה של דרך, ובוודאי בדרך רוחנית, והתפילה מהמקום הזה, זה התפילה שהתפלל אברהם אבינו. קדוש ברוך הוא, תראה לי לאן להגיע, תראה לי את אור בהירות הדרך, ואז כשמוצאים, כשיש איזה פתאום, נכון, פתאום אתה עובר באיזה, את זה אני מכיר, הכיכר הזאת, מכאן אני יודע איך מגיעים, כאן אנשים מן השמאל מגיעים, יש איזה שמחה גדולה מאוד, שהנה, אני מצליח לאחוז בזה. אז התפילה של אברהם אבינו בהר המוריה, היא תפילה על ההתבררות של הדברים בדרך, מי שנמצא בדרך, בתוך תהליך, הוא לא יודע לאן התהליך הזה מוביל. הרבה פעמים בעלי תשובה יוצאים לתהליך, כולנו בעלי תשובה, בעלי מי שבתחילת הדרך יוצא לאיזה תהליך, והוא לא יודע לאן זה יוביל. כלומר, בהתחלה זה נראה פולקלור נחמד, וקצת יידישקייט, ושיעורים, וכנס מכון מאיר, מה רע, אבל פתאום זה נהיה, מתחיל להיות רציני, מתחיל להיות עמוק, מתחיל לטבוע עוד הרבה מאוד דברים, הקדוש ברוך הוא, לאן אתה לוקח אותי? זאת התפילה של אברהם אבינו בהר המוריה, ואנחנו, כשכל אחד מאיתנו יהיה במצב שאנחנו בדרך, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, בין אם זה פיזית אפילו, או ודאי רוחנית, אנחנו נבקש שהקדוש ברוך הוא יענה לנו, כמו שהוא ענה לאברהם אבינו בהר המוריה. זו אפשרות אחת. הלאה. מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח, הוא יעננו. מה יצחק התפלל כשהוא היה על המזבח? לא כתוב בתורה, נכון? לא כתוב. צריך לדמיין, לשער. מה הוא התפלל כשהוא היה על המזבח? מה? כבודו אומר שישחט. מה שמה? שהקורבן לא ייפסל. כבודו מכוון לדעת גדולים. מי הם הגדולים? שלושה גדולים. שמואל, עבאס ויהודה. מכירים אותם? אומרים, יש כאלה אומרים שזה שלושה אחים, יש כאלה אומרים שזה בן אדם אחד. מה הם חיברו? הפיוט עוקד והנקד והמזבח, זה ראשי תיבות, עבאס, שמואל ויהודה. יש מחלוקת האם זה שלושה אחים שחיברו את הפיוט הזה, או שזה אדם אחד שקראו לו רבי יהודה שמואל עבאס, שם משפחה. כל פנים, שם יש בית. הרי בעצם זה מה שהם עושים. הם מתארים את כל העקדה בפיוט הזה, ומתארים את כל הקטעים שאנחנו, שלא כתובים. אז יש שם בית. שיצחק מדבר עם אבא שלו כשהוא על המזבח. איך הולך הבית? עוד מם. ממאכלת יהמה מדברי. כלומר, אני הומה, אני קמה על המאכלת. נא חדדה אבי ואת מאסרי. תחזיק, תחדד לי את המאסר כדי שאני לא יזוז ויפסול את הקורבן. ועת יקד יקוד בבשרי, ברגע שהמאכלת תוקד בבשרי, כך עמך הנשאר מאפרי, כך איתך קצת אפר, ואמור זה ליצחק, ואמור לשרה זה ליצחק ריח, עוקד והנעקד והמזבח. נכון? זה הבית? זהו. אז באמת, התפילה של יצחק זה לא לפגום. לא לפגום. נמצא באיזה מקום? לא, לא לפגום, לא לזוז. זאת התפילה של כל אחד מאיתנו. יש כאן, אני בטוח שיש כאן בעלי תפילה בקהל, גם אני הקטן, יצא לי, זכיתי לגשת, יש כאלה אומרים, לגשת לפני התיבה, לגשת לפני הקדוש ברוך הוא. מי שניגש לפני התיבה, זה כבר בעיה. אבל לעבור, כן, לעבור לפני התיבה. כל פנים, תפילת בעלי התפילה, זה בדיוק הדבר הזה. לא לפגום. לא לפגום. נגיד, אתה נמצא בזה מקום, אתה תהיה צינור. אם הבעל תפילה מרגיש את עצמו יותר מדי, כן, וזה, יש תפילת ענני, אני ממס. יש כאלה שמדגישים את הענני. ענני. אני ממס. לא, צריך להדגיש את העני. אז שמה, לא לפגום. אדם שעסוק בתפילה כלפי ריבונו של עולם, בעל תוקע, אתם יודעים, זה ידוע, בעל תוקע, האם התקיעות עולות או לא עולות, זה מאוד תלוי בכוונת הלב שלו. בכוונת הלב זה תלוי, וגם במתקיע. גם זה מופיע בהלכה, זה דבר מדהים שזה מופיע בהלכה. אתם יודעים שבהלכות שחיטה צריך להעביר את הציפורן על הסכין. ציפורן, הצד החיצוני של הציפורן, ככה על הסכין, ואז אם יש אפילו פגימה דקה בסכין, אז השחיטה זה טרף, כן? הסכין היא לא חדה, וזה טרף. כתוב בהלכה, שלשים לב לפגימת הסכין, אפילו כדי חגירה, זה נקרא, זה תלוי ביראת שמיים של הפוסק, של הבודק. אם אין לו יראת שמיים, או שהוא זה, הוא לא ישים לב, הוא יעביר את היד ולא, אפילו שהוא מקצועי, הוא לא ישים לב. יש לנו תפילות שאנחנו נמצאים בסיטואציות שבהן אנחנו אמורים להיות צינור, ושם צריכה להיות התפילה, כמו יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, לא לפגום, לא להיות יותר מדי, נוכח. וזה באמת, כמו שהזכרתי, בעלי תפילה, יש סיפור על איזה בעל תפילה אחד, שהיה ככה, אצל הרבי, הרשב אולי, או הרייץ, אחד מהאדמו"רי חב"ד, אז הוא ככה התפלל, וזה ביום הראשון, הוא נתן את כל מה שיכול וכל זה, ביום השני, פחות הלך לו, הוא הרגיש שהוא פחות זה, במוצא החג הוא בא לרבי כזה לשאול אותו איך היה, אז הוא אומר לו, ביום הראשון שהתאמצת, לא היה, היה פחות טוב, היום השני היה יותר טוב. היום הראשון היית יותר מדי אתה, היום השני היית צינור. אז זה תפילת יצחק אבינו שלא נפגום. שלא נפגום, שנדע להיות צינורות, זה שמור לסיטואציות שבהן אנחנו, משהו אמור לעבור דרכנו. בין אם זה, כמו שהזכרתי, תפילה, בין אם זה שחיטה, שהשוחט, בין אם זה שאדם ניצא לפני איזה משהו שהוא ככה צריך לעבור דרכו, כל הדברים האלו, שלא נפגום, שלא נקלקל בגאווה ובישות. טוב, הלאה. מי שענה, זה מעניין אתכם בכלל? זהו, אם לא, אני יכול, יש לי שיעור אחר. מי שענה ליעקב בבית אל, הוא יעננו, זה יחסית קל, כי זה ממש פסוקים שכתובים בתורה. תפילת יעקב אבינו, כתובה בתורה, בצורה מפורשת, אפשר ללמוד גם על זה שיעור נפרד, אבל זו תפילה מפורשת, אפשר לקרוא את זה תפילת האדם הנרדף, תפילת האדם שהקרקע מתחת לרגליים נשמטה לו. בבת אחת הוא עוזב אבא ואמא, וגם את הארץ שלו, וגם אין לו נכסים ואין לו כסף, והוא הולך אל הלא נודע. זה נושא לשיעור נפרד, ללמוד את תפילת יעקב, איך יעקב מתפלל ומה באמת מטריד אותו שם. מה שמתיר לי את יעקב אבינו זה שאלוהים יהיה לו ליוד כבב כלהוויה, כן? והיה השם לי לאלוהים, כלומר, השם בגילוי שאני פוגש בארץ ישראל, הוא יהיה לי גם לאלוהים בחוץ לארץ, בהסתרה, אני לא יאבד את אמונתי ולא יאבד את צדקותי, למרות שהוא יודע שהוא הולך להתפלל עם לבן, אפשר לקרוא לזה תפילת היוצא אל הלא נודע, אל הנעלם וכו', אבל זה יחסי יותר ברור. התפילה הבאה היא תפילת מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא יעננו. גם כאן לא כתוב מה יוסף התפלל. לא כתוב. אנחנו צריכים לנסות לשער מה הייתה התפילה שלו. דרך אגב, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. שם רשימה של דברים שקרו בראש השנה, ביניהם גם יציאת יוסף מבית האסורים. מה לפי דעתכם יוסף התפלל בבית האסורים? מה, כלומר, כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי. כן? אז מה התפילה? תתרגם את זה לתפילה. רוצה את החוצה, רוצה לתת חופשי, כן. עוד אפשרות? לא לשקוע בעצבות. כן, אני מזכיר לכם שהבית האסורים בזה, זה לא כלא צלמון פה באומסיהו. זה בית כלא, זה בור, זה כפשוטו, זה מתחת לאדמה. חשש לבית צלם אולי, יכול להיות. אני חושב שתפילה, רואים את זה לפחות מהמשך הסיפור, תפילת יוסף בבית האסורים היא התפילה על המשמעות. על המשמעות. קורה לנו לפעמים שאנחנו מגיעים למקום שאתה אומר לעצמך, אין לי מושג איך הגעתי לכאן, אין לי מושג מה אני עושה כאן, אין לי מושג איך, מה אני מחפש כאן. הקדוש ברוך הוא, איך גלגלת אותי לסיטואציה הזאת? מה אני צריך בדבר הזה? אין לי בזה כלום, תוציא אותי מכאן. ולא מוצאים, אדם צריך לעבור את הדבר הזה, ובשלב מסוים בחיים, איזה מין עגלה המילתה למפרע, מתגלה רטרואקטיבית לאדם, למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו במקום שהוא גלגל אותו. קורים דברים כאלו. כן? קורים דברים כאלו, זה נקרא תפילה על המשמעות. תגלה לי מה המשמעות. כלומר, יוסף אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. אני פשוט לא מבין מה אתה רוצה ממני. למה לקחת אותי מההורים שלי? למה אני במצרים? למה זה? למה אני בית האסורים? אני לא מצליח להבין את התרגום של הסרט. יש פה סרט שאני לא מבין כלום. לא מבין איך תמונה מתחברת לתמונה. לא ברור לי. זה שבית האסורים קשה לו, זה ברור. אבל זה לא מה שמטריד את יוסף. את יוסף מטריד, מה הפתרון של החיים שלי? למה אני מתגלגל במקומות שאין לי בהם שום תוחלת, ואני לא מביא בהם ברכה לאף אחד, ולא מוציא שום כוח לאף אחד, כן? אני אתן לכם סיפור, משל אחר. רב אחד מאוד מאוד חשוב וצדיק וגאון וגדול, בתור ילד, הוא היה בשואה. והוא היה גר בהולנד, הוא ואביו. והנאצים פלשו להולנד, אתם יודעים שבהולנד הייתה מחתרת שעזרה ליהודים, עזרה להם להסתתר, אז גם הם הצליחו להסתתר. איפה הם הסתתרו? הסתתרו לא פחות ולא יותר ברחוב הראשי. הם שכרו בית ברחוב הראשי, ושם הם לא יצאו 3 שנים מהבית, אבל היה ברחוב הראשי. לא באיזה מרתף, כי הם החליטו ללכת על הפתרון הנועז. כל כך נועז שהגרמנים לא יעיזו לחפש אותם ברחוב הראשי. וזה עבד. היה פעם אחת חיפוש שכמעט הגיעו לבית שלהם, ומשום מה דילגו עליהם. 3 שנים הילד הזה בבית, יש לו רק ספר אחד. משנה ברורה חלק ג' הלכות שבת. זה מה שהוא יכול ללמוד. ילד, זה משנה ברורה חלק ג' הוא לומד. אני לא נכנס לראש שלו, אבל אני יכול להגיד כמה שאלות הילד הזה יכול לשאול, למה הדבר הזה מגיע לנו? ואם כבר מתחבים, אז אי אפשר עוד איזה ספר, עוד 2 ספרים, כמה אני יכול? הילד הזה גדל להיות נער, והנער הזה גדל להיות תלמיד חכם עצום שקוראים לו הרב ישעיהו נויבירט, והוא כותב את ספר שמירת שבת כהלכתה, שאף אחד מאיתנו היום לא יכול להסתדר דקה אחת בשבת בלי שמירת שבת כהלכתה. מישהו יודע היום איפה נמצא הסעיף במשנה ברורה לפתוח וזה, צריך ללמוד כמה שנים כדי להיות בקיא במשנה ברורה. יא, אתה פתח שמירת שבת, יש לך מפתחות וכל זה. פתאום הוא מבין, אז למה הייתי 3 שנים או 2.5 רק עם המשנה ברורה הזאת? הגלה המילתא למפרע. 2 יש קושיות. אחרי זה כל החיים הקושייה מתבהרת. אצל יוסף, ביום אחד, כשפרעו קרא לו, שזה קרה בראש השנה, בבת אחת התבהרה לו כל המשמעות של החיים שלו 10 שנים אחורה. אבל הוא התפלל על זה. הקדוש ברוך הוא, תבאר לי לאן אתה לוקח אותי. זוהי התפילה על המשמעות. לפעמים אנחנו עוברים קשיים באופן אישי, שאנחנו אומרים, למה? אני לא צריך את זה. ומתגלה לנו אחר כך, שהקשיים שאנחנו עברנו זה כדי שאנחנו נוכל לעזור לאנשים אחרים באותה סיטואציה, וזה בכלל הכין אותנו לקושי אחר וכו' וכו'. לפעמים זה קשיים שמגיעים למשפחה, כל מיני דברים שקורים שאנחנו לא מבינים למה הם, והמשמעות מתגלית לנו רטרואקטיבית. תפילת יוסף בבית האסורים היא התפילה על המשמעות. טוב. התפילה הבאה, מי שענה לאבותינו על ים סוף הוא יענן. פה יש לנו יותר עזרה מהמדרשים, נכון? אבל יש לנו כתות, התפלגו וכו', אבל מה התפילה יכולה להיות על ים סוף? מה זה? תפילה ל? הצלה, לישועה, אבל מול מה? מול? מול טבע, כלומר מול דבר שהוא נראה בלתי עביר. מול דבר שהוא נראה בלתי עביר. רוב התפילות שלנו, יש להם איזושהי תכנות בעולם הטבע. בסדר? אדם אומר, תפלל, שיזכה בפייס. יש דברים כאלה, אנשים זוכרים בפייס כל שבוע. אבל כאן, אף אחד לא עובר את הים. הים זה חוק יסוד. וכאן יש תפילה שמתייצבת מול קיר ללא מוצא, נקרא לזה ככה. קיר ללא מוצא. וטובת מהמציאות להשתנות. גם כאן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יהי רצון לפניך השם אלוקינו, שכשאנחנו נתייצב מול דברים שנראים בלתי פתירים, מול דברים שנראים חסרי מוצא, ללא מוצא, אנחנו נתפלל ואתה תענה לנו ותראה לנו שיש מוצא שלא ראינו אותו. כמה פעמים דבר כזה קורה? לפני כמה זמן, קשר עלי חבר, לא נעריך כאן בפרטים, אבל הוא אומר לי, תקשיב, מצאתי עבודה, הוא חיפש המון שנים עבודה, אבל הוא מצא עבודה תוך 5 ימים הוא מצא עבודה, שגם העבירה אותו דירה, לדירה יותר מרווחת, וזה בדיוק מה שהוא מחפש. הוא אומר, אני כבר הייתי בתחתית של החבית, ואמרתי לאשתי, זהו, אנחנו עוזבים את הארץ. אנחנו לא יכולים להסתדר פה, אנחנו, ככה, הוא אמר לה בליל שבת, והוא אומר, זעקתי לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה, אני כבר מחפש עבודה, מכאן, מכאן, מכאן. וביום ראשון הגיע הישועה, אבל כשהיא הגיעה, הגיעה בבת אחת. יש תפילה שהיא מעומק הלב מול מצב שנראה מצב חסר מוצא. זהו, את הים הזה אף אחד לא יעבור. אני כבר שנה וחצי לא מצאתי עבודה, שנתיים הוא לא מצא עבודה, ואין סיכוי שאני אמצא עבודה עכשיו. הוא מצא עבודה, תבינו, זה היה 5 ימים לפני תחילת שנת הלימודים, הוא מצא עבודה במוסד לימודי. אתה לא מגייס אנשים 5 ימים לפני, הוא הגיע אליו. זה התפילה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו נעמוד במצב שהוא נראה חסר מוצא, שאין ממנו תקווה, שהוא נראה קיר בלתי אוויר, אנחנו נתפלל אליך, ויש לך את הכוח לפרוץ את המציאות, לשנות אותה, לחולל בשינוי, שאנחנו בתור בשר ודם לא יכולים לראות אותו כרגע. טוב, הלאה. מי שענה למשה בחורב הוא יענן. מה אתם אומרים? על מה משה מתפלל בחורב? אז אתה, זה יפה. יפה, יש פה מחלוקת הפוסקים. כבודו אומר על שבירת הלוחות. שבירת הלוחות, אז אתה אומר, כאילו מתפלל עליהם, כשהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, אבל כבודו מגיב לך ואומר שזה...
זה הסיני.
על השליחות, על הסנה, כן. עכשיו, כשעליך קשה שמשה בשליחות, זה נראה שהוא לא התפלל, אלא הוא התנגד. הוא בכלל, הוא התנגד, כן? אז זה, מה? כן, כן. אז אפשרות אחת אני מקבל, זה התפילה על השליחות. מטילים על האדם שליחות, אפילו שהקדוש ברוך הוא הטיל את השליחות, צריך תפילה. ממי למדנו? זה אפשר, אם אני אתרגם את זה לפי דבריך, זה תפילה על האדם שהולך לקיים מצווה. לכאורה תגיד, מה צריך להתפלל? הקדוש ברוך הוא ציווה, הולך לקיים מצווה. יותר מזה, למדנו ממשה רבנו בחורב, למדנו מדוד המלך, שאומר נתן הנביא לדוד המלך, אמן כן יעשה השם. דוד המלך אומר, לכו תמשכו את שלמה בגיחון, ונתן אומר, אמן כן יעשה השם. מה צריך להגיד? המלך אמר, מה? יש הרבה קטגורים מכאן ועד גיחון. זה שכתוב וזה שאמרו, זה לא אומר שגם יהיה. אז אדם הולך קיים מצווה, אפילו שצריך קיים מצווה, תתפלל לפני כן. אדם הולך להיות שליח, יש שליחות, עושה שליחות מצווה, כל זה, אז מה אתה, זה שאתה שליח מצווה לא אומר שהכל מובטח. תתפלל לפניכם. זה ודאי אפשרות אחת, תפילה על השליחות. שהשליחות תעלה יפה, שיהיה כוח המשלח בשליח. אפשרות נוספת על התפילה בחורב היא, כמו שאתה הזכרת, נגיד שלוש אפשרויות, כמו שאתה הזכרת, שמשה רבנו מתפלל על עם ישראל שעשו את העגל, ואז אצלנו זה תפילה על מישהו שגרם לנו נזק. כלומר, משה רבנו מוריד את הלוחות, עם ישראל חוטאים, בגללם הוא שובר את הלוחות, ולא רק שהוא לא כועס עליהם, ולא רק שהוא לא זה, אלא הוא מתפלל עליהם. כן, זה מדרגה. אז אנחנו, האם אנחנו מסוגלים להגיע למקום כזה, להתפלל על מישהו שגרם לנו צער? על הרב קוק מספרים שככה הוא עשה, היה בעל בית הדפוס שהיה מוציא את הדפוסים, את הפשקבילים נגד הרב קוק, הבת שלו הייתה חולה. הוא היה צריך טובה מהרב קוק, והרב קוק לא רק של סלות הטובה הזאת, וכתב מכתב שישפזו אותה, גם התפלל עליו וכו' וכו'. אפשרות שלישית, לוקחת אותנו לדברי רבי נחמן מברסלב, הגמרא מסכת שבת מתארת סוג של תפילה מסוימת שמשה רבנו מתפלל כשהוא נמצא למעלה על הר סיני ורוצה להוריד תורה. והמלאכים מתנגדים. אז הוא שואל אותם, מה אתם מתנגדים? יש לכם, כתוב כיבוד אביים, יש לכם אבא ואמא, כתוב לא תרצח, אתם יש לכם יצר הרע של כעס וכו'. הוא מגיב להם. אפשר להגיד, רבי נחמן אומר, צריך להפוך את התורות לתפילות. להפוך תורה לתפילה, זה לקחת את התורה ולהגיד, היא לא רק איזה משהו אינטלקטואלי שלמדתי, איזה עניין שאני מבין. עכשיו אני צריך לחפש את זה בחיים, לפגוש את זה. הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אדם מתפלל שאני אוכל להיות את מה שלמדתי. זה בעצם מה שמשה רבן אומר למלאכים. הוא אומר להם, התורה שלכם, אתם משתעשעים בה. אתם משחקים איתה. זה מאוד כיף ללמוד תורה ולהשתעשע, אבל היא לא מחוברת אצלכם לחיים, כי אין לכם חיים. למה? כי גם אין לכם יצר הרע, כי אין לכם, אתם לא כאן בארץ. אז הוא בעצם הופך תורה לתפילה. אפשר להגיד שתפילת משה בחורב היא התפילה על התורה. מה שרבי נחמן אחרי זה קורה יותר מאוחר, להפוך תורות לתפילות. להפוך תורות לתפילות, זה כשאדם לומד משהו, אני תמיד נותן דוגמה, למדנו במכון מאיר, אולי איתכן זה היה, בן, היה שנה שלמדנו אלו מציאות, או לפני שנה, או לפני שנתיים נראה לי, פרק שני מסכת בעל מציאה. ולא הפסקנו למצוא אבדות כל השנה בכיתה. כל הזמן, כל יום מישהו הגיע, מצאתי, כל הזמן אבדות, מציאות, התגלגלו בכיתה. זה, אתה לומד תורה, ואתה מתפלל עליה שהיא תזכה, אז הדברים מתגלגלים אליך. אז זה תפילת משה בחורב. טוב, עכשיו אני צריך את העזרה שלכם מאוד. מי שענה לאהרון במחתה, הוא יעננו. קודם כל, על מה מדובר? על איזה סיטואציה? מה? מחלוקת קורח ועדתו. מה קורה שם? אני אעזור לכם. עוד פעם, לא כתובה תפילה של אהרון, אבל אני אעזור לכם להבין באיזה סיטואציה אהרון נמצא. אני אשים אתכם ליד אהרון הכהן, עוד שנייה, ואתם תצטרכו להגיד לי מה הוא התפלל שם. באים 250 ראשי סנהדריות אל משה, אומרים לו, אתם עמיתם את עם השם, משה רבנו אומר לאהרון, תקשיב איזה תלונה חמורה, קח את המחתה, ושים עליה גחלים וכו', ורוץ לחפר על בני ישראל, החל הנגף. אהרון רץ, יש קהל עצום, שנאסף סביב אוהל מועד, והוא מתחיל לראות את האנשים נופלים. אבולה, כן? נגיף הרבולה. נופלים אחד אחרי השני. והוא לוקח את המחתה, רץ, כתוב, ויעמוד, בין המתים לחיים. הוא עומד באמצע, והוא רואה את הגל של המתים מתקרב אליו. וכאן אומר הפייטן, הוא התפלל תפילה. כנראה כמה שניות. מה הוא התפלל? אז אפשרות אחת, אני מתלבט ביחד איתכם, פשוט כדי להבין מה הפייטן רוצה. אפשרות אחת שלא יהיה לו גאווה. ואם תהיה לו גאווה, זה כנראה לא יעבוד. עוד פעם, זה חוזר לתפילות על השליחות. שהוא יהיה איזה אפשרות שנייה, שזה פשוט ייפסק. כלומר, מה עוד יכול להיות? שהוא לא ייפגע. כלומר, אתם מבינים מה קורה? אתה רואה גל של מוות אליך. מלאך המוות. הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, משה אמר, תעצור. הרש"י מביא שם במקום שאהרון מתווכח עם מלאך המוות. מלאך המוות אומר לו, סליחה כבודו, אתה יכול לזוז? אתה מפריע לי. אני בדרך פה, זוז. הוא אומר לו, לא זז, משה אמר לי. הוא אומר לו, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. גם משה. משה לא אומר דברים סתם. אתה רוצה, בוא נלך למשה, נשאל אותו. לוקח אותו איתו. הדיון הכמעט, כאילו, אפשר, הוא מעלה כאילו חיוך הדיון הזה, הוויכוח בין אהרון לבין השטן, בעצם, אני חושב שהוא מטיף את התפילה של אהרון, של אהרון הכהן, הייתי קורא לזה תפילה על אמונת חכמים. משה אמר. ואם משה אמר, אני לא זז. יאמר לך על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, על מוות שהוא חיים, על חיים שהם מוות, לעמוד. משה אמר, נגמר הסיפור. לא רק מול בשר ודם, גם מול מלאך. משה רבנו אמר. החכמים אמרו, התלמידי חכמים גזרו, לא בשמיים היא. וגם אם תביא לי בת קול שאומרת לו ככה, התלמידי חכמים אמרו. כן? זה תפילה שיהיה לנו מספיק אמונת חכמים. אני קראתי לזה ביני לבין עצמי, תפילת צוק איתן. שנצליח לעמוד כצוק איתן, לא זז. ככה אמרה התורה, זה מה שמשה רבנו לימד אותנו, ולא זז מפה. מול גל, פה זה גל שבאמת של מוות, שהוא מאוד, הוא מאוד מיירה, אבל גם מול גלים אחרים, פחות אימתניים מאשר גלי מוות, שגם שם נדע לעמוד, ולא נתקפל, ונתחיל להתגמש, להגיד, אתה יודע מה, אולי אתה צודק, אולי קצת פה, קצת... יש דברים שצריך שם יכולת עמידה, לא זזים. ויש הרבה דוגמאות הדבר הזה, נזכיר שוב, אנחנו כאן בכנס מכון מאיר, שהולך יונק, חי, נושם, מאורו של הרב קוק זצ"ל, אז אתם יודעים, הייתה פרשייה גדולה מאוד, פרשיית הכותל, מי שזה, כן, היה קשור גם לראש השנה, הבריטים, בעקבות, דבר מפליא מאוד לראות איך, לא השתנה הרבה מאז, הערבים עושים פרעות, ומה המסקנה? שצריך להניש את היהודים, כי אם לא להניש את היהודים, אז הערבים יהיו עוד יותר עצבניים, אז כן, מין לוגיקה כזאת שלא השתנתה הרבה מאז, אז הערבים עשו פרעות, וכל זה אמר הנציב הבריטי, טוב, הם צודקים הערבים, היהודים מרגיזים אותם שהם הולכים לכותל, אז הם ביקשו שהיהודים יחתמו, טמפל קטן שהכותל הוא לא שייך ליהודים, סתם הצהרה כדי להרגיע אותם. כשהבריטים מסודרים, היו פה מלא אנשים שהיו מוכנים לחתום על הדבר הזה, מהיישוב, מהנהגת הציונות, כדי שיהיה שקט. אבל הבריטים מסודרים, according to the rules, it must be the chief rabbi, כן, לפי הכללים של האנגלים, זה צריך להיות ראש הדת היהודית שחותם על הדבר הזה. אז הם פנו לרב קוק שיחתום, והפעילו עליו לחץ מכל הכיוונים, גם הבריטים וגם הנהגת היישוב, ואמר הרב צבי יהודה, והסלע לא נעתק ממקומו. לא לחצים, ככה הרב צבי יהודה אומר, מה נוראו וכבדו מסכת הלחצים הנוראה, שהפעילו לרב קוק, והרב קוק לא זז. לא, זאת אומרת, אני לא יחתום, אף אחד לא יחתום, וזה שייך לכל הדורות, ולא, לא, אפילו לא, אתחיל להגיד, אתם יודעים מה, אולי נחתום, נמצא נוסח דיפלומטי שמפייס את שני הצדדים, בלה, 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 כל הדברים האלה, שהיום עושים אומנות בזה. הסלע לא זז ממקומו. זה תפילת אהרון במחתה. אם המחתה עומד, רואה גל של מוות מגיע מולו, ואומר, אני לא זז. הוא יזוז ממני ולא אני יזוז ממנו. תפילה על העוצמה. בסדר? שנזכה לזה. אמן. מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה, הוא יעננו. דברו, כן, אנחנו צריכים להספיק את הכל. מה פנחס מתפלל, לעזור לכם, הוא קם עם הרומח בקומו מתוך העדה, והוא תוך כדי מתפלל. מה התפילה? או, זה אפשר לקרוא לזה תפילה על הנקיות, תפילה על הנקיות. אם פנחס, איפה שהוא עושה, סוטה במילימטר, מילימטר, נכנס שם כעס, מילימטר, אולי קצת איזה, זה, הכל המעשה פסול מיסודו. איפה זה קשור אלינו? תראו, לפעמים, כשאדם עושה דברים שהם נחמדים וטובים, אז בסדר, אין שום בעיה. אבל מה קורה כשאנחנו נגיד, צריך לתת תוכחה למישהו? יש דבר כזה? לפעמים צריך לתת למישהו תוכחה. צריך להגיד למישהו משהו לא נעים. סוג של רומח. אתה מחזיק רומח ביד, אתה הולך לדקור איזה מישהו עכשיו. לפעמים זה לצורך. מורה צריך להוכיח את התלמידים שלו. הם עשו משהו לא בסדר, צריך לתת תוכחה. תתפלל את התפילה של פנחס. אם אתה טיפה תהנה מהדבר הזה, אוי ואבוי לך. ממי למדנו את זה? אתם יודעים ממי למדנו את זה? מפנינה למדנו את זה. הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת, פנינה ושטן לשם שמיים התכוונו. פנינה מכעיסה את חנה, והיא מתכוונת לשם שמיים, כדי שחנה תתעצבן ותכעס, ותתפלל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב שייתן לילד. אבל אומרת הגמרא, פנינה גם קצת, שתי נשים, התורה כבר קוראת להם צרתה, היה שם גם טיפה מתיחות. קצת מתיחות, ואת משתמשת בלהרגיז אותה, כל ילד שנולד לחנה, היה מת ילד אחד לפנינה, שם ירחם. כי אתה עוסק פה בדברים, אז התפילה של פנחס בקומו מתוך העדה, זה תפילה למי שמחזיק רומח בידו. כשבאים, לפעמים צריך לדקור איזה מישהו, לדקור מטאפורית כמובן, לתת תוכחה, לפעמים זה רב לבני קהילתו, לפעמים זה מורה לתלמידה, לפעמים זה בתוך המשפחה, או הורים לילדים, ולפעמים זה בין חברים, אחי, אני רוצה להגיד לך משהו מכל הלב, עשית כאן משהו, זה לא בסדר. לנקות, להתפלל הקדוש ברוך הוא, תן לי שזה יהיה רק המילים שצריך, ולא מילה אחת מעבר, כי אם גם כבר מתחילים ליהנות מזה, וככה הריר נוזל, אם הרבה פעמים רואים את זה בבית עם הילדים, נגיד, אז אחות, ילד אחד מתלונן על אחיו, הוא כל הזמן מציק לי וזה, ואז פתאום מתחילה איזה קואליציה, כן, לא רק לו, לא רק הוא מציק לו, גם לי הוא מציק, כן, גם אתמול, גם ששם פתאום, כולם עושים עליו איזה עליהום כזה קואליציה, מה קרה? בסדר, זה, תזוזו הצידה, בוא נטפל בזה, לא, יש איזה מין כבר התקהלות כזאת, התקהלות בלתי חוקית. תפילת פנחס בקומו מתוך העדה, בהקשר שלנו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תענה לי, כמו שענית על הפנחס, כשאני עכשיו הולך להגיד איזה משהו שהוא לא נעים למישהו, שזה יהיה נקי, שזה יהיה בלי מילה אחת מיותרת, שזה יהיה רק לצורך ולא חס וחלילה, שיהיה לי מזה איזה הנועה או משהו כזה, וכן על זה הדרך. טוב, מי שענה ליהושע בגלגל, הוא יעננו. יהושע בגלגל, לא כתוב מה הוא התפלל בתנך. הגלגל זה המקום הראשון שהם נכנסים אליו לארץ, שם הם עושים ברית מילה, עם ישראל חוצה את הירדן ביוד ב' בניסן, עושים ברית מילה בגלגל, 3 ימים מתוששים, עושים פסח, כי אפשר לעשות פסח כשערילים, ואז יוצאים למסע כיבוש. מה יהושע יכול להתפלל בגלגל? על הברית בין ישראל, הקדוש ברוך הוא לכרות אותה מחדש, מה? על הניסיונות שעתידים להיות, שיצליח את דרכנו, כן, על כיבוש הארץ, כן, זה אפשרות, כן, בהחלט. אני רוצה להציע אפשרות שיהושע מתפלל בגלגל, תפילה שהוא לא יתפלל בחיים, תפילה חדשה, וזה תפילת היוצא לדרך עצמאית. יהושע הוא הרי התלמיד הנאמן של משה רבנו, כל דבר שיהושע עושה, הוא דבר שאני חושב, מה משה היה אומר לעשות. אבל משה במדבר, ויהושע בארץ ישראל. והאתגרים הם שונים. כשהיינו במדבר, יהושע יכול להגיד, טוב, בכזאת סיטואציה, משה היה עושה כך. אבל בארץ ישראל, זה סיפור אחר. זה סיפור שונה. אז התלמיד הנאמן נשאר כאן בלי רבו. זאת התפילה של כל מי שיוצא לדרך, שהוא מרגיש שכל העוגנים הקודמים שהיו לו, לא יכולים לעזור לו. לפעמים יש החלטות שאדם צריך לקבל בעצמו. בעצמו. ודוד המלך אומר את זה לדוד השם הורי ואישי. כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אבי ואמי עזבוני, אני אתן לכם דוגמה, כן? לפעמים, בטח יש כאן בקהל, יושבים כאלה אנשים, שעשו איזשהו תהליך רוחני שונה מההורים שלהם. ועכשיו שמגיע הזמן שהוא צריך לבחור בת זוג, בדבר המשמעותי הזה, אבא ואמא לא יכולים לעזור לי. כי הם בכלל לא מבינים מה אני מחפש. כן? אמר לי פעם חבר שככה היינו בתקופת השידוכים וכל זה, אז אמר לי שההורים שלו הציעו לו הצעה, אז הוא שאל אותם, למה אתם מציעים לי אותה? אז אמרו לו, מה זאת אומרת? ההורים שלה ממקנס. הוא אמר, זה הם גם, זה היה ברור, כאילו העניין הדתי כאן, הוא אמר, בכלל זה לא רלוונטי, כי אני מחפש דברים אחרים. אז יש איזה מין תפילה בתור ילדים, ההורים מאוד מאוד עוזרים ומכוונים אותנו, תעשה ככה, תעשה ככה. אבל יש איזה שלבים בחיים שבהם אדם צריך לקחת החלטות בעצמו. ואף אחד לא יכוון אותו. זה עכשיו ההחלטות שלך. יהושע, כשהוא בארץ ישראל, הוא ודאי, כל מה שהוא למד עם משה הולך איתו, אבל יש בארץ ישראל סיטואציות שאין אותן במדבר, לא יעזור שום דבר. במדבר, כל יום יורד מן. בארץ ישראל צריך לדאוג שיהיה אוכל, חיטה. משה רבנו לא יתמודד עם הדבר הזה. הוא צריך להתמודד עם זה. תפילת יהושע בגלגל היא התפילה שלנו. כשאנחנו יוצאים לדרך עצמאית, שהרבנים, לפעמים המחנכים וזה, הם בדרך הזאת כבר, הם לא יוכלו, בוא נגיד ככה, גם היום מחנכים מתמודדים מול הדבר הזה. הרבנים שלימדו אותי לפני 20 שנה, הם, אם אני צריך מהם לקבל מהם היום עצה, איך אני מתמודד עם תלמידים שנמצאים בתוך עולם הפייסבוק הזה, זה צריך עכשיו להפעיל את הראש לבד. ك כן, כי זה כבר, והכל משתנה בקצב כל כך מהיר. זה תפילת יהושע בגלגל. קדוש ברוך הוא, תעזור לי, כי אני לבד, כאילו אני, מה שמשה רבנו לימד אותי עכשיו, יש פה אתגרים חדשים שאני צריך תבונה חדשה בהם. טוב, אנחנו הזמן פה, וואו, מה, אנחנו עוד 5 דקות, אז אנחנו נדלג קצת, כדי שנספיק כמה דברים מרכזיים. בואו ננסה עוד 2, נראה לי שזה מה שנספיק. אתם רואים, לא הספקנו את כל הרשימה. בואו נדבר טיפה על אליהו. מי שענה לאליהו בהר הכרמל, הוא יעננו. תפילת אליהו בהר הכרמל, זו התפילה שאני מתפלל עכשיו בפניכם. מה אליהו מתפלל בהר הכרמל? מה? לא. זה, אתה אומר על הגשם, כן. אני חושב שהכוונה כאן למעמד לפני כן, למעמד של הבעל, נביאי הבעל. שתרד לו אש. שהוא יצליח, מה? ש? שיאמינו. אני חושב שזה עיקר התפילה שלו. זה שאליהו לוקח את נביאי הבעל בהליכה, זה ברור. הוא הרי אחד המקומות בתנך, הבודדים שיש ציניות בתנך, זה שם. הרי הוא צוחק עליהם, נכון? הוא מסתלבט עליהם, אומר לנו, תקראו לו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח לו, ושיגו, אולי הוא ישן, אולי הוא רדום, אולי הוא... הוא לועג להם, אליהו. זה ברור, הוא יודע שהם אמת והם שקר. על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל שהדברים ייכנסו לתוך הלב. כי עם ישראל באותו זמן הם פוסחים על שני הסעיפים. יכול מאוד להיות שהם יצעקו, השם הוא אלוהים. ודקה אחר כך יגידו, זה גם הבעל. גם וגם. אז התפילה של אליהו, זו התפילה של כל מי שעומד לדבר בפני ציבור או ללמד וכו'. שהדברים לא רק יהיו יפים ונעימים ונחמדים, ואתם תצאו מכאן ותגידו, וואו, איזה שיעור יפה היה, מאוד נהננו בכל זה. אלא שהדברים ייכנסו לתוך הלב, שהם יגעו בלב, שהלב, אליהו שם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואתה סבוטה את ליבם אחורנית, שהלב הזה יסתובב וחזרה להיות ישר. זו התפילה של אליהו בהר הכרמל, תפילה על היכנסות הדברים לתוך הלב. אתם יודעים מתי אני מתפלל את התפילה הזאת תמיד? גם עכשיו בפניכם וגם במשפטים שאני אומר לפני חופות, לפני חופה. כן? אז יש אפשרות להכין משהו קבוע ולהגיד אותם לפני חופה. אני כל פעם מגיע לחופה שאני עורך, זה בדרך כלל זוגות שהם לא דתיים, ואני מנסה להסתכל על הזוג, ולהסתכל על המקום, ולהסתכל על התאריך, ומתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי דברים שיצאו ויגעו בלב של החתן והכלה וההורים והנאספים. זה צריך להיות דברים קצרים, לא ארוכים. עכשיו, כל פעם זה בעיה, כי זה לא להכין, זה לבוא ככה. אבל התפילה הזאת היא תפילה שהיא מתפללים, אם זוכרים להתפלל אותה, היא הרבה פעמים מביאה ישועות. זו התפילה שיכנסו הדברים בתוך הלב, ודברים שנכנסים לתוך הלב, הם נשארים שם אחרי זה שנים. לפעמים זה משפט, מילה, דבר קצר ביותר. הרבה פעמים זה עדיף על איזה שיעור ארוך, עם מהלך, משהו. זה מה שאליהו מתפלל. יהיה כאן מעמד גדול, אבל ענני השם ענני, א', ענני שיראה ינס, אבל ענני אותו משמעותי השני, שזה ייכנס להם ללב, שזה יהפוך אותם, שהם באמת יהיו. מה?
זה לא התקבל.
אצל אליהו.
אצל המפה הייתה מביא את זה.
מה?
אם זאת התפילה, לא היה צריך להביא את זה.
אז אני לא יודע אם זה לא התקבל לגמרי, כלומר...
זה שהוא בורח,
חכה. לא, לא, זה קשור לשיעור בתנך. אני חושב שאליהו, מה שהוא מגלה שם, כבר כבודו שאל, זה שיש בעם ישראל השפעות זרות של איזבל. הרי מה איזבל אומרת לו? אומרת לו, כעת מחר אשים את ראשך כראש אחד מהם. כלומר, הוא אומר, כל התשובה שאני עשיתי, אבל ההשפעה של התמאה הזאת היא מוחקת את הכל, אז הוא בעצם מבין, הוא כאילו מתייאש. הוא אומר, אחאב הכניס כזאת תומעה זרה לתוך כרם ישראל, שזה כמו נגיף שכאילו, אתה לא יכול להתמודד מולו. אבל עם ישראל דווקא כן רצו ללכת איתו, הם אמרו השם הוא אלוהים וכו'. אנחנו, עזוב את הפייטן, אנחנו אומרים השם הוא האלוהים, נכון? בזה, בתפילה, בזה, במול ארון הקודש, מאיפה זה? זה עם ישראל שאמר אליהו בהר הכרמל. אם זו הייתה אמירה לא אמת, לא מביאים את זה בתפילה. בואו, אנחנו צריכים לשמור על הזמנים הקדושים, יש לנו עוד אחד, מי שענה לאלישע ביריחו, הוא יעננו. זה אולי הכי מופלא מכולם. הכי מופלא מכולם זה מי שענה לאלישע ביריחו. אתם זוכרים מה קרה ביריחו? הוא המתיק את המים, חזק וברוך. יריחו. ארור האיש אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה, אמר יהושע. בא חיאל בית האלי, כופר, מורד בשם שמיים, ואומר, אני אבנה את יריחו. והגמרא אומרת, הוא בנה אותה באבירם, התורה אומרת, התנך, באבירם בכורו יסדנה, ובסגוב צעירו יציב דלתיה, כל הבנים שלו מתו. והוא ממשיך, מורד בשם שמיים. ו... אז זה עיר של מרדים וחטאים. באים לאלישע, אחרי שאליהו איזה, אומרים לו, תקשיב, העיר טובה, אבל הארץ משקלת. עכשיו, המים, כאילו, המים רעילים. יש פה למישהו ספק למה המים רעילים? המים רעילים, כי אתם, זה עיר של חטאים, מה צריך להגיד להם? קחו את הפקלאות, תעזבו את המקום, תתקשרו לעירייה, שופל, שישתך את זה מחדש. מה אלישע אומר להם? תביאו לי כפית מלח וזה, הנה, ריפאתי למים. זה תפילת רב אריה לוין על האנשים הכי רחוקים, הכי רשעים שגרים ביריחו וזה. גם עליהם אלישע מתפלל, על הרחוקים ביותר, גם עליהם הוא מתפלל. זה תפילת הצדיקי צדיקים. אנחנו נתפלל על האנשים הכי רחוקים שגרים ביריחו ורוצים להמשיך לגור ביריחו ולא רואה. אלישע מותח את גבולות החסד, אני חושב, למקום הכי רחב שאפשר. תפלל עליהם, מרחם עליהם, תן להם שפע, אולי מהמקום הזה משהו יתעורר אצלהם והם ישובו בתשובה. חלק גדול לא הספקנו, יש פה דברים חשובים מאוד. הפייטן כאן מסיים ואומר, רחמנה דעני לתבירי ליבה ענינן, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. וגם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא יבזה תפילת אני. יכול להיות שאנחנו, אין לנו את כל הקדושה של הצדיקים האלו, אבל לב נשבר יש לנו. אנחנו, המסקנה של עם ישראל אחרי כל כך הרבה צרות ואיסורים וגלויות, וגם השנה האחרונה שהייתה מלאת אתגרים ולא בלי כאבים, יש לנו גם לב נשבר, תבירי ליבה, יש ניגון יפה מאוד של אדמו"ר הזקן. אולי ננגן אותו ביחד עכשיו, נשאיר אותו ביחד ובזה נסיים. מי שמכיר יצטרף, מי שלא ילמד תוך כדי. רחמנה דעני דעני לעני אוי אוי עננן רחמנה דעני דעני לעני אוי אוי עננן רחמנה דעני לתבירי ליבה אוי עננן, אוי עננן, רחמנה דעני לתבירי ליבה, אוי עננן, אוי עננן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, חזקו ונשמחו.